ברוכים הבאים למפת התלמוד, שיעורי גמרא המבוססים על הש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא דרך שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום בבא בתרא דף ו'. אנחנו נתחיל בשורה 17 מסוף העמוד. לפני שנקרא את הגמרא, בצד יש לנו נושא, כותרת נושא, ונקרא ביחד מה כתבנו. על הדקטני, בקשר למה ששנוי במשנה, שמח לו כותל, מגלגלים עליו את הכל. במקרה שהראשון הגביע את הקיר החוצץ בין שני החצרות, לגובה מעל 4 אמות, והשני בנה קיר מקביל, אז מצפים מאותו שני להשתתף בכל ההוצאות של הגבעת הכותל החוצץ. עכשיו, על זה מדובר. אם השני שמח לפלגה, מה הדין אם אותו שני בנה קיר מקביל אבל לחצי? דהיינו, לא קיר מקביל שמקביל לגמרי לקיר החוצץ, אלא לפלגה. מחלוקת רב הונא ורב נחמן בכמה צריך השני להשתתף בכותל הראשון, כותל החוצץ. לפני שנתחיל, אנחנו מזכירים, כמו שהזכרנו מתחילת המסכת, להצטייד עם ספר פירוש חי, ספר ציורים, שמלווים אותנו במסכת בבא בתרא. עכשיו פונים לגמרא, 17 שורות מסוף העמוד. שמח לו כותל אחר, מגגלים אליו את הכל. כך הופיע במשנה. אמר רב הונא, שמח לפלגה, שמח לכולה. למרות שהקיר המקביל שהשני נתבע, שהשני בנה, זה היה רק לחצי, הוא חייב לשלם עבור כל גובה הקיר החוצץ. ורב נחמן אמר, למי דה שמח שמח, למי דה לא שמח, לא שמח. לא, לפי מה שבנית, השני בנה, כך הוא צריך לשלם. מעבר לזה, לא. עכשיו נפנה מיד לרש"י. כאן אנחנו פונים לרש"י למעלה בשורות הקצרות. שמח לפלגה שלא היה כותל חדש, זאת אומרת כותל השני המקביל. יש כאן שני אפשרויות. הכותל החדש לא היה ארוך ככותל הראשון, אלא בחציו, דהיינו באורך, רק חצי, הוא היה כותל באותו גובה, אבל חצי אורך הכותל האמצעי, הכותל החוצץ, או בגובהו, לא הגיע לגובהו של ראשון. אותו כותל מקביל לא הגיע לגובה של הכותל החוצץ. רש"י ממשיך. אמרנו, שמח לפלגה, שמח לכולה, מה הרב הונא רוצה לומר? חייב ליתן לו חלקו בכותל הראשון, כאילו שמח כותל שני כנגד כל הראשון. תכיוון דהתחיל, סופו לגמור, ויתן תקרה. ותנן, אף הפי שלא נתן עליו את התקרה, עדיין נותן מיד. אמרנו שלפי רב הונא שמח לפלגה הוא שמח לכולה. יש כאן המשך ברש"י, ויעשה עליות על גבי תקרה. אם הוא בנה למשל הכותל המקביל חצי גובה, מה אנחנו מדמיינים לעצמנו התוכניות העתידיות שלו, של אותו שני? הוא יניח תקרה או קורות ויעשה עליות על התקרה. עכשיו יצטרך לו כותל שגביר חברו, הוא יצטרך את כל גובה, למרות שכעת הוא בנה כותל מקביל רק לחצי גובה. שוב פעם, לפי רבונה, לוקחים בחשבון תוכניות או בניות עתידיות. רב נחמן לא כך, הוא, מה שיש יש. מעבר לזה, הוא לא מחייבים אותו על סמך מה שיכול להיות. אבל זה רק ההתחלה. ומוד רבונה, רבונה שבוא נגיד החמיר על סמך תוכניות עתידיות, הוא יודע שלא כן הדבר בקרנה ולופתה. עוד מעט נסביר את זה. ומוד רב נחמן שהיה מקל, אומר מה זה לא שמח לא שמח, לא דמיין, לא לוקח בחשבון תוכניות עתידיות. אבל מה, יש מצבים שהתוכנית העתידי בולט לעין, וזה באפריזה ובאקבעתה דקשורי. אנחנו נעבור לרשי ולעזר פה, אבל תמונה או ציור אחד שווה אלף מילים, לכן הכי טוב שתסתכלו כעת גם כן בפירוש חי. הרשי, ומודה רבונה שאמרנו מקודם הוא היה מחמיר, שרק אפילו אם שמח לפרגה שמח לכולה, הוא יודע בקרנה ולופתה שלא צריך. מה זה? מה זה קרנה ולופתה? בחיבור שבקרן זווית. מה זה? מה הכוונה חיבור בקרן זווית? לופתה, המילה לופתה, חיבור. הרי שהיה סוף ביתו של ראובן דבוק לכותל זה שבין שתי חצרות. בדוגמאות האלו, הראובן הזה הוא הנטבע. ולאחר זמן נמלך ראובן זה וחיבר בניין מועט בקרן זווית של סוף ביתו. כפי שרשי מתאר, היה בית של ראובן סמוך לכותל שבין שתי החצות, כותל המוגבה, ואותו ראובן החליט להמשיך מקצה ביתו איזו קיר מקביל, אבל מעט. זה מה שהוא, רשי אומר, לאחר זמן נמלך ראובן זה וחיבר בניין מועט בקרן זווית של סוף ביתו, ובליטת הבניין משוחה כנגד מקצת אורך הכותל המבדיל בין החצרות. אז הוא עשה בניית קיר מפינת ביתו במקביל לקיר החוצץ. כמה אורך הקיר המקביל? לאורך מקצת הקיר החוצץ. מודה רבונה דלמי דלא שמח לא שמח, שאין בניין כזה עשוי להימשך יותר. הוא במצב כזה לא מתכוון להמשיך את הקיר המקביל לגמרי עד סוף אורך קיר החוצץ. הוא בנה, מה בעצם אנחנו מתארים? מה שאנחנו קוראים היום תוספת חדר. הוא רצה להוסיף חדר או שטח לביתו. אז כבר קיים קיר החוצץ, הוא יהווה קיר אחד מאותו חדר נוסף, המשך בקצה השני של הבית שלו במקביל עוד קיר השני במקביל לקיר החוצץ, והוא יסגור את זה אחר כך עם קיר שיסגור את החדר לגמרי. במצב כזה רב הון עצמו מודה שהוא לא צריך להשתתף לכל הוצאות קיר החוצץ, כי זה, הוא לא ינצל את כל מידות קיר החוצץ. רשי ממשיך, ומודה רב נחמן שאמר מקודם לא לוקחים בחשבון בנייה עתידי, פה הוא יודע באפריזה ובאקבוי קשורי. מה זה? אז לעניין גובה דקמר רב נחמן דלמי דלא שמח לא שמח, מודה הוא שאם עשה בכותל שסמח, זאת אומרת הוא עשה, אנחנו מדברים על גובה, אז הקיר המקביל היה בחצי גובה קיר החוצץ המוגבט. ומה הוא עשה? הוא עשה מקום הנחת ראשי קורות עלייה על פני כולו, כולה. אז רואים שבקיר הנמוך המקביל שהוא בנה, הוא גם עשה מקום לקורות שיונחו על הקיר הנמוך לכיוון קיר הגבוה, והקורות האלו מהווים התקרה או הרצפה לעלייה לעוד קומה. אז מזה רואים סופו להגביעו עוד כשיעור גובה עלייה, שהוא מתכוון להגביע את מה שכעד הוא קיר נמוך לגובה, לכלול קומה שנייה, זה קוראים לעלייה, וניחלה בגובה דקוטר ראשון. רואים שהוא שמח בזה שהכותל החוצץ הוא גבוה עד סוף גובו, כמובן מעבר לדלת אמות, ונותן חלק בכל גובו, וזה יחייב אותו להשתתף בהוצאות כל הגובה של אותו קיר חוצץ. נמשיך ברש"י, באפריזה, אמרנו לבינתיים רב נחמן הודה באפריזה ובאקבוי קשוי. מה זה אפריזה? עץ ארוך וערב שנותן על פני כל אורך הכותל להניח עליו ראשי קורות. זה כאילו הוא בנה קיר נמוך, ועל השפה העליונה של אותו קיר נמוך הניח קורה לכל אורך אותו קיר, ועל הקורה הוא יניח קורות שבכיוון נגדי ליצור רצפה של העלייה. למה הוא לא שם את הקורות, קורות העלייה ישירות על האבנים? זה מה שמסביר, הוא מגן עליהם. זה שהוא מניח את הקורות העלייה על קורה במקום להניח אותו ישירות על האבן, זה מגן עליהם שלא ירקבו מחמת לכלוח הכותל. בלשון משנה קרוי מלטיסין, יש אותו דבר בלשון המשנה, מופיע בשם מלטיסין. ומי שאין לו אותו עץ ערב עושה חורים בכותל ונותן נסרים קטנים למעלה למטה לצדדים, הוא שם סביב מבפנים, סביב החורים, ובתוך החורים האלו הוא יכניס קורות, ראשי קורות לתוך החורים, ושוב פעם ראש הקורה מוגן על כך שהוא שם נסרים קטנים, עצים קטנים סביב החור, הוא מניח בתוך ראשי קורות, והיינו אקבעתה וקשורי. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב הונה, בי קווי לא הווה חזקה, ואף אגב די עבד לי הימלתי. שוב פעם מילים, בוא נגיד זרות, צריכים את הפירוש חי, ואנחנו במקביל נקרא את הרש"י. איפה שעצרנו ברש"י, לקראת סוף שורות הקצרות, בי קווי לא הווה חזקה, שמעון שהגביע הכותל החולק, שמעון הוא זה שהגביע את הכותל החוצץ, הוא נקרא לו התובע בסיפור שלנו, הוא רוצה השתתפות מרובן. אז שמעון שהגביע הכותל החולק בחצר למעלה מידה לרמות ועשה בו חלונות, זה בי קווי הוא חלונות לצד רובן, חורים, בוא נגיד חורים בתוך אותו קיר גבוה לצד רובן להנחת, מה תפקידם של החורים האלו? הם להנחת ראשי קורות, כמו שפירשתי, כמו שהסברנו מקודם. זה שאותו שמעון כבר הכין מקום, חלונות האלו, חורים בשביל קורות של רובן העתידיים, לא אוויר חזקה לגבי רובן, לומר זה לא יהיה הוכחה לטובת רובן לטעון אני שירתיך להגביעו, אני כבר שילמתי עבור כל ההגבעה, שילולי ששירתיך לא היית עושה לי הנחת קורות. אם לא הייתי משלם לך לא היית כבר מכין את המקום לקורות. שימבוא לסמוך לו כותל אחיו לאחר זמן שתן עליה תקרה, ובין הנתבע לא יכול לטעון שהכנת החורים שעשה שמעון מהווה מין קבלה עבור רבן שהוא כבר שילם. ואף אגב דה מתנחמי הימלתי, מה זה הימלתי? הן נסרים אביים שנותנים בצדי האחורים להגן על ראשי הקורות, כמו שרשי הסביר מקודם, ולא מצי למים הרובן, ובין לא יכול לטעון אליו דסאי בהדח, אם אני לא הייתי משתתף בהוצאות, לא תרחיד כל אי תרחה, לא היית תורח ליצור את החורים ולשים סביב הפנים החורים את ההמליטי. למה רובן לא יכול לטעון כך? למה שמעון, למרות שהוא עשה תחנה, עדיין יכול לתבוע את רובן? רשי ממשיך, בוא נחזור לגמרא. למה רובן לא יכול להסתמך על הימצאות אחורים כקבלה של תשלום? הגמרא ממשיכה, די אמר לי שמעון שהגביע את הכותל החוצץ, עשה את ההכנות האלו לקורות רובן, יכול לענות לרובן, אמינה, אני עשיתי חשבון לחיפשת לי, כשאתה באמת תשלם לי, לא לתרעשיתי. אתה לא תערער בדפיקות, בדפיקות פטיש, בתוך קיר בנוי. אז היה עדיף לי, אומר שמעון, למרות שעוד לא שילמת, לעשות את ההכנות לחורים בשעת הבנייה, כדי לשמור על קיום ועמידת הקיר נגד דפיקות פטיש שהיית שתצטרך לעשות בזמן הכנת חורים. אז עדיף לי מראש להכין את החלונות האלו, החורים האלו, בתוך הקיר החוצץ, וזה לא, כפי שאנחנו מסבירים, זה לא מהווה קבלה שכבר שילם ראובן עבור הגבעת הכותל. אנחנו ממשיכים נקרא לזה סוגיה חדשה, ולפני שנתקדם רק מסתכלים בשוליים נושא מבנה הכותרת. אמנם כאן זה מאוד בקיצור, והסביר המבנה על ידי מעוינים ממוספרים 1, 2. מה הנושא? דוגמאות של חזקת שימוש. עכשיו, מה זה חזקת שימוש? יש חזקת שימוש ויש חזקה שמתוארת בתחילת פרק שלישי, חזקת הבתים. רשי יסביר את ההבדל עוד מעט. קודם נתחיל עם הגמרא, רק נשים לב שבדוגמה הראשונה שמספר אומני אחד יש שתי לשנות, ורשמנו אותם כאלף ובית. לקראת הבית יש בסוף השורה אלף דלת, זה ראשי תיבות איקא דאמרי, לשון שני למה שאנחנו עומדים לקרוא. אחר כך בשורה ראשונה ברחבות מספר רומי שניים, זה דוגמה שנייה של עוד דבר שאנחנו קוראים חזקת שימוש. וגם במספר רומי שניים יש איקדיאם, יש שתי לשנות. טוב, הגמרא, אמר רב נחמן, אחסיק להורדי. הורדי בניגוד לקשורי, עוד מעט הם כלילים. הורדי, מי שיש לו חזקת תשמיש להורדי, לא אחסיק לקשוי, זה לא מוכיח שיש לו רשות גם כן להשתמש בקיר של השני לשם הנחת קשוי, קורות כבדים. לקשוי, אם יש לאדם זכות או חזקת תשמיש להניח על קיר חברו קשוי, אחסיק להורדי, הוא יכול גם כן להניח דברים כלילים יותר. רב יוסף אמר, רב יוסף חולק על רב נחמן, אומר אחסיק להורדי, אחסיק לקשורי. אפילו אם השתמשת עד עכשיו רק לדברים כלילים, אתה יכול להניח גם דברים כבדים. איקה דיאמרי, אמר רב נחמן, אחסיק להורדי, אחסיק לקשורי, לקשורי, אחסיק להורדי. איקה דיאמרי, לשון שני של רב נחמן, אם אני לא טועה, דומה לשיטת רב יוסף בלשון הראשון. עכשיו בואו נפרט יותר. אנחנו נסתכל כעת ברש"י, שורה חמישית בשורות הרחבות, אחסיק להורדי. כל חזקות, המילה חזקה שהשתמשנו בה אחזיק, כל חזקות הללו דשמייטן בסוגיה שלנו אינן חזקות שלוש שנים. המושג של חזקה של שלוש שנים זה מופיע כפי שציין מקודם בתחילת פרק שלישי של בבא בתרא. זה לא שייך שלוש שנים אלא גבי חזקת קרקע שמחזיק בשדה חברו ואומר לקחתי ממך. אדם שנמצא בשדה שהוא טוען שהוא קנה מחברו, וכעבור שלוש שנים לא מצפים מאותו קונה לשמוע על השטר שהיה לו, אבל מה? במקום השטר, כעבור שלוש שנים, אם הוא יכול להוכיח שהוא שהה שם שלוש שנים, הוא יזכה בדין עם אותו מרקם, עם אותו ראשון, מנסה לערער בו. זה חזקת שלוש שנים, חזקה בקרקעות וכדומה. אבל אחר, רש"י ממשיך בחזקת תשמישין בעלמא מאירי, שמשתמש בשל חברו, ובשעה אחת משתמש בפניו ושותק, אבי חזקה. כן, אם הוא חלקמן, דמינן, הוא מצטט המשך הגמרא, ואי חיברי בתינה, אם אדם חיבר קורה לקיר של חברו, הוא חיבר אותו בביטון, במלט, לאלתר אבי חזקה. וטעמה משום, למה לאלתר, למה מיד יש חזקה בחזקת תשמישים האלו? דמינן, לא שוויק איניש נשתמוש שבתוך שלו תשמישו קביעות בלא רשותו. אנשים לא ישתקו בראותם החבר משתמש בשלהם תשמיש הקביעות ככה לשתוק אם לא באמת נתנו רשות. אוקיי, ואני משתמש זה לפניו ושותק, יש למה דנתן רשות ממנו, הוא נתן לו ממון, הוא מכר לו תשמיש זה. והני מילי דהבי חזקה כגון שטוען הוא מכר לי, או נתן לי במתנה. אבל אם טען, השתמשתי בפניו ושתק. השתמשתי והוא לא אמר לי שום דבר. זה לבד אינה חזקה, כי נתן לכמן בחזקת הבתים. למרות שעשינו ניגודים בין מה שכתוב שם בחזקת הבתים, פרק שלישי, בנקודה הזאת הדינים שווים בין חזקת קרקע וחזקת תשמיש. מה נאמר שם? כל חזקה שאין עם הטענה אינה חזקה. כיצד? אמר לו, מה אתה עושה בתוך שלי? והוא, אני בא אומר המלא, והוא המלא, שלא אמר לי אדם דבר מעולם, אינה חזקה. ובכל חזקות, מה כאן הדגש, הנקודה הזאת שאדם טוען שלא אמרו לי אדם שום דבר, זה לא מקנה לו זכויות. וזה הנקודה הזאת תקפה לכל חזקות, לא שנה חזקת של שנים, לא שנה חזקת יום אחד, כי אני כמו אלו שיופיעו בסוגיה. רש"י ממשיך, אחסיק להורדי, מה זה? להניח ראשי רהיטים דקים על כותל חברו, להניח ראשי מקלות עצים דקים. זה אם אתה השגת נגיד רשות וחזקה לשימוש כזה, לא אחסיק לקשורי, להניח עליי קורות כבדות תחת אלו. במקום הקלים או הדקים, זה לא מקנה לך רשות להניח גם כבדים. רש"י ממשיך, סליחה, אנחנו נחזור לגמרא. אמר רב נחמן. עכשיו דוגמה שנייה. אחסיק לנטפי, אחסיק לשפחי. זה בקשר לטפטוף מים מגגו של אדם לחצר השכן. אז אם הוא יחזיק לנטפי, אחסיק לשפחי. שפחי זה זרימת מים דרך מרזב. אחסיק לשפחי, לא אחסיק לנטפי. אז רואים שעדיף לאדם שמים יזרמו דרך מרזב במקום נטפי, זה פיזור מים לאורך כל הגג לתוך החצר של השכן. אנחנו עוד מעט דרך רשי נרחיב ונסביר ונבהיר את זה קצת יותר. רק נמשיך בינתיים בשיטות. ורב יוסף אמר אפילו אחסיק לשפחי, כמו רב יוסף מקודם שראינו, שגם אם יש לך זכות על הקל, אתה יכול להמשיך להשתמש גם לדבר יותר קשה. אז הוא אומר אפילו אחסיק לשפחי, אחסיק לנטפי. איכא דאמרי אמר נחמן, אחסיק לשפחי, אחסיק לנטפי, לנטפי אחסיק לשפחי. אבל יש מצב אחד שלמרות שיש לך זכויות גם לתת למים גגך לזרום לחצר השכן, למרות שיש לך זכויות גם לשפחי וגם לנטפי, ויש מצב שאין לך זכות, אבל לצריפה דאורבני לא. נמתין עוד מעט נראה מה זה צריפה דאורבני. רב יוסף אמר, כאן רב יוסף מופיע עוד פעם לשיטתו, אפילו צריפה דאורבני. אבל רב יוסף עובדה בצריפה דאורבני, ורב יוסף אפילו פסק הלכה למעשה שיתיר לאותו אדם להזרים את מימיו, לתת למימיו ליפול לחצר חברו גם בצורת צריפה דאורבני. שוב פעם מומלץ הפירוש חי, וכעת אנחנו נפנה לרשי. ארבע שורות מהסוף. מה בדיוק העניין פה של זרימת המים מאחד לחצרו של השני? אחי גרסינה, אחסיק לנטפי, אחסיק לשפחי, אחסיק לשפחי, לא אחסיק לנטפי. הייתה לו חזקה בחצר חברו שיתרטף גגו מי גשמים לתוכו על פני כל אורך גגו בלא מרזב. אחסיק לשפחי, אם רצה, אם אותו בעל הגג שתפטף מימיו לאורך כל הגג לחצר השני, הוא בעל הגג יכול לשנות דברים עכשיו, אם רצה עושה מרזב ויקלך כל מי הגג במקום אחד, תעדיף עליה לבעל החצר. זה דווקא מצב יותר נוח לבעל החצר, שהוא רואה שכל המים שזורמים מהגג לתוך החצר הם מכוונים או ממוקדים, מרוכזים למקום אחד. איכא דאמרי רב נחמן וכו', אבל צריפה דאורבני לא. מה זה? רש"י ממשיך, גג של צריף, מביא לשון לועזי, שרדי בלז, שמכסים אותו בענפי ערבה, והיינו אורבני, גג. זה לא גג עם רעפים או גג עם ביטון, אלא גג עם ענפי עץ, זה מה שנקרא אורבני. ומתוך שהטיפין סמוכים מאוד, המציאות של זרימת מים מגג כזה טיפים סמוכים מאוד, ואין בעל החצר יכול להשתמש תחתיהם. זה מקשה על בעל החצר להשתמש בחצרו תחת טפטוף כזה. אז לכן, אם עד עכשיו היה לבן אדם זרימת מים מגגו שפחי, נטפי, הוא, אותו בעל הגג, לא יכול ליצור גג של ענפי עץ, כי זה יקשה על בעל החצר מה שהוא לא היה רגיל אליו מקודם. עכשיו שמתקדמים בגמרא, סוגיה חדשה עם צורה חדשה, יש לנו פה צורת הרגש וגם ממוספר. אז בצד שוליים כתבנו בנושא מבנה גימו דעות, שלוש דעות בהתר שימוש מחוץ לדירה של סוחר, של הסוחר בדירה בבניין דירות. אז יש כאן אדם סוחר דירה, סוחר חדר בתוך בניין דירות, בניין גדול. אז מעבר לשימוש תוך חדרים שיש לו כמובן בתור סוחר בית, יש שימוש בצד החיצון מחוץ לדירה, בקירות הבניין, קירות הבניין. ואם הוא שכר קומת גג, קומת עלייה, אז נדבר קצת על שימוש בראש הגג, או בראש בשטח עליון של קיר חיצוני של הבית. אמר רב נחמן, חוזרים לגמר, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, המשכיר בית לחברו, בית כוונה דירה, ממשיכים בעמוד ב', בבירה גדולה, בניין דירות. אז מי ששכר תוך בירה גדולה חדר, משתמש בכותליה ובזיזיה עד 4 אמות, ובעובי הכותל, זה אם מדובר למשל שכר בית למעלה בקומת קומה עליונה, יכול לשמש גם בעובי הכותל, עובי הכותל הקיר החיצוני, במקום שנהגו. אבל בתרבץ הפדני לא. אם מדובר בדירה שפונה לגינה שנמצא בכניסה, עצם כניסה הראשי של הבית, יש בנייני מגורים שגם היום רואים כאלו דברים, שיש כניסה ראשי, ומצד עצם כניסה ראשי יש גינה, אז וגם יש דירות שפונים לאותה גינה. וכאן לפי הגישה הראשונה יש הגבלה בשימוש הקירות החיצוניים, שלא לתלות שם כל מיני ובים ולתלות דברים שם, אם זה מעל אותה גינה. עכשיו רש"י, בשורה ראשונה, בירה גדולה, הוא מדובר באדם ששכר דירה או חדר בתוך בירה גדולה, בית ארוך מאוד וחלוק מתוכו להרבה חדרים קטניים, והזכיר לזה אחד מהם, הרי זה משתמש בכותליה בחורי הקטנים על פני אורכה מבחוץ עד 400, אף שלא כנגד ביתו, ובזיזים היוצאים מקטלים, זיזים קורות או ובים שיוצאים מן הכותל החיצוני, אותו סוחר יש לו זכויות עד 400 מחדרו. רש"י ממשיך, ובעובי הכותל בראשו, עובי כוונה בראש הכותל, כגון אם הזכיר לו בעלייה בקומה עליונה. אבל בתרבץ הפדני לא, רש"י ממשיך, דרך בוני בירה חשובה, בבניין דירות חשובות מפוארות, להניח לה כנגד פתח הטרקלין חשוב שבה, כעין גינה קטנה לאוויר, זה עושה טוב, עושה יותר תחושת אוויר, ועולים בעד שעים, צומחים שם כל מיני צמחים, ויפה המראה לעיניים, ושם אין רשות לזה לתלות בקטלים כלום שאינו עשוי להיכנס לתוכו. כדי לנצל אותם קטלים, אז הוא יצטרך לדרוך שם בגינה, זה לא עשוי לדריכת הדיירים. חוזרים לגמרא, שיטה נוספת. ורב נחמן דידי, מקודם רב נחמן ציטט את רבא, רב נחמן דידי כוונה רב נחמן עצמו אמר אפילו בתרבץ הפדני יש לו לדייר להשתמש בקיר ממולה או מעל הגינה, אבל רחבה שאחורי הבתים לא. בקדימה של בתים יש מה שנקרא חצר, מאחורי בתים יש מה שנקרא רחבה או רחבה, רחבה אנחנו נקרא לזה. ורש"י כאן אומר, אבל רחבה שאחורי הבתים, כל היקף שאחורי הבתים קרוי רחבה, ושלפני הבתים קרוי חצר, אין רחבה מוזכרת לא להשתמש. חד וחלק זה לא מוזכר לו, אז לכן הוא לא יכול להשתמש שם. אבל יש עוד דעה, חוזרים לגמרא, ורב אמר, אפילו רחבה שאחורי הבתים, אותו סוחר יכול גם להשתמש בצד השני, כמו שהוא השתמש בצד הראשון, צד הקדימה. בצד, שוב נסתכל בשוליים, הנושא, חילוקי דינים בעניין חזקה בהנחת קורה על כותל חברו. כאן לא מדובר על כותל משותף, אלא יש לה חבר כותל ברשות שלו, ואני בצד השני רוצה להניח על הכותל של החבר, על של השכן, מה הם הזכויות. אמר רבינה, היי קשורה דמטלנטה. קשורה זה קורה שיוצרת, מטלנטה זה צל. התת בירמית מתחלף לפעמים עם הצדי. בפרינס, מטלנטה זה צל. אז עד טלטין יומין לא הביא חזקה. אם האדם הניח הקורה שלו, הוא לא יכול לטעון תוך 30 יום שאני זכיתי בשימוש, כי בעלי הכותל עשויים לשתוק עד 30 יום, ובת השטלטין יומן הבי חזקה. עכשיו אנחנו מסתכל ברשי, לא הבי חזקה, אם שמחה על כותל חברו ולא מייחה בתוך 30 יום, הוא שתק. בעל הכותל שתק, לא הביא חזקה לטעון ולומר, אותו בעל הכותל לא יכול עכשיו לטעון, ויסתיך במאות עד עולם, או שילמתי לך כסף לשימוש עד הסוף, עד עולם, לצמיתות. למה הוא לא יכול לטעון? כך תכון, טלטין יומן לא קפידיניש ולא מחי. זה עדיין לא הגיע ל-30 יום באותו שימוש, אז בעל הכותל שותק עד 30 יום, אנשים לא מקפידים ולא מוחים. סבור, אותו בעל הכותל במחשבה, חברי זה צריך לצייל ימים מועטים, יתלנו משם, הוא צריך קצת צייל לזמן מועט, אחר כך הוא ייקח את זה משם, למה לי להתקיל איתו, למה לי למחות. אבל מה? אם זה ממשיך 30 יום, אז האדם, אותו בעל הכותל יכול לטעון, אני שילמתי לך עבור תשמיש הזה לצמיתות, והוא יהיה נאמן, כי אחרת למה בעל הכותל שתק? אז זה נקרא חזקה שיש עם התנה, שימוש 30 יום בשתיקת בעל הכותל, בנוסף לטענה, אני שילמתי לך עבור זכות השימוש, יכול לטעון, שילמתי לך עבור התשמיש הזה על עולם. הגמרא ממשיכה. עוד דוגמה בעניין של הנחת קורה על כותל חברו, והיא סוכה דמצווה היא, ניצבתי את הקיר של החבר להיות אחד מהקירות של הסוכה שלי, ואני הנחתי קורות על הקיר של חברי לשם הסוכה. אז והיא סוכה דמצווה היא, עד שבעה יומין לא הבי חזקה, בת על שבעה יומין הבי חזקה. והיא חיברי בטינה, אם חיברתי את הקורה בביטון לקיר של החבר, לאט הרבה חזקה, כמו ראינו מצא מקודם ברשי, פתאום שאדם ייתן לשכן לחפר עם בריתון הקיר שלי וישתוק, אפילו באופן מיידי הוא לא ישתוק. האם הוא כן שתק, אז אותו בעל הכוח יש לו חזקה בטענה, אני שילמתי לך עבור הזכות להניח ולחבר את הקורה שלי ואתה שתקת. עכשיו אנחנו נקרא את רשי בעניין סוכה במצווה, כי יש נקודות שאנחנו לא הסברנו ונמצא את זה ברשי. והיא סוכה במצווה היא לבת השבעה הבי חזקה, רק כעבור שבעה ימים, זאת אומרת, אני חושב שתוספות מציין זה בעצם כעבור שמונה ימים, כי בשמיני עצרת אז אין לו מה לעשות עם הסוכה, אז אבל כעבור החג, אם הקורות עדיין שם, אז יש לבעל הסוכה חזקה. עכשיו ברשי, לא אבי חזקה, והיא סוכה דמצווה היא לבת על שבעה אבי חזקה, וכיוון דשווקו עלה יותר מן הצורך, מאחר שהשארתי את הקורות מעבר לצורך המצווה, זאת הזמן המצווה, הווילי למחויה, היה לו לבעל הכותל למחות, ואם הוא לא מחס, זה מאפשר לבעל הקורה לטעון ולנצח. ויש כאן תוספת, ומדלו מיכה, אנחנו ממשיכים ברש"י, מדלו מיכה, איקה למאמר, מזה שהבעל הכותל שתק, יש מקום לומר, זה פייסו במאות עד עולם, ששילם לו, והם הגיעו להסכמה עד לצמיתות, שכן היה דרכם. כאן אנחנו מסבירים מה העניין של ימי החג, מעבר ימי החג, כי מקודם הזכרנו 30 יום, פה אנחנו מאפשרים השגת חזקה כבר החג בלבד. ולמה זה? שזה היה דרכם, לקבוע סוכתן לצורך כל השנים. יש מקומות שגם היום רואים את זה, שיש לאנשים את ההכנה לסוכה שלהם כל ימות השנה, זה קיים. זה מה שמתואר פה, והלכך, מיד לאחר שבעה, הווי חזקה. מאחר שזה דרך של אנשים לקבוע סוכתן לכל השנים, זה סוכה קבועה, אז גם אם השארתי את הקורות בשתיקת בעל הכותל לאחר שבעה ימים, זה כבר הווי חזקה. זה לא דמי לסוק דמטללתה. זה לא דומה למקרה הקודם של אדם שהכין קורות לשם צל. זה לא הווי חזקה עד אלתן יומין. שם אמרנו שהחזקה זה רק עד, זה רק כעבור 30 יום. דהי לצל בעל מהוד יבדה. זה סתם עשוי לצל, אבל סוכה זו לצורך כל ימות החג, שבכל שנה עשה. חוזרים לגמרא עם צורה חדשה, יש צורת פפיון, ובצד, תחת המבנה, בניין קטלים בין רשויות שונות. ויופיע לאורך הגמרא גם מעל אחרי הפפיון קטע מקווקף. זה מבליט את הדוגמאות שאנחנו כעת נמנה. אחד, שני בתים בשני צידי רשות הרבים, למקרה אחד. והעניין פה זה עניין בניית כותל על הגג, כדי להסתיר ראייה מהשכן בצד השני של רשות הרבים על גגו. זה שני בתים, כמו אמרנו, בשני צידי רשות הרבים. עוד דוגמה, זה דוגמה שנייה, הפפיון השני זה יעסוק בגג הסמוך לחצר חברו. הזכרנו מצב כזה בשיעורים קודמים, בוא נגיד בנייה במדורגים. אז יש מצב של השכן הנמוך יותר, הגג שלו, באותו מפלס של החצר של הגבוה יותר. שלוש, שני חצרות זו למעלה מזו. גם זה סוג של מדורגים, אבל כאן זה חצר למעלה של השכן הראשון, ויש שכן שני יותר נמוך ויותר למטה. נושא, כאן נמשיך לקרוא את הנושא, ומקפיא לפפיון מספר אחד, היזק ראייה, שני גגות בשני צידי רשות רבים, בעינן כל אחד, מצריכים כל אחד לעשות מעקה לחצי גגו ועודף, חצי פלוס, ושיעשו זה שלא כנגד זה. אז אנחנו שוב פעם מזכירים פירוש חי, מקל מאוד להבנת הגמרא. בכל אופן, אפשר לדמיין בקלות שני בתים ושני צידי רשות הרבים. אנחנו בדוגמה שלנו נגיד שהרחוב בכיוון מצפון דרום. אז הבית אחד יתחיל בניית קיר, מעקה, בגובה דל הרמות, יתחיל מהקצה הצפוני לכיוון דרום, הוא בונה את הקיר חצי הגג פלוס עוד קצת, זה העודף. אז יש לנו חצי פלוס מצפון לכיוון דרום. השכן מעבר לכביש יתחיל מקצה דרומי, בונה קיר לכיוון צפון על חצי גגו פלוס עוד, מה, עוד קצת עודף. מה אנחנו משיגים בזה? פשוט מאוד, כל אחד עומד על גגו לא יוכל לראות מה מתרחש על גג השכן מעבר לכביש. גם הוא יעמוד בקצה גגו, מאחר שיש את העודף הזה שתיארנו, זה ימנע ממנו גם בזווית, גם בצורה כזאת, לראות מה קורה על הגג של השני. עכשיו בגמרא, אמר רבי, שני בתים בשני צידי רשות הרבים, זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו, זה שלא כנגד זה הוא מעדיף. מה יהיה ברשות הרבים? למה היה חשוב לציין ששני הבתים בשני צידי רשות הרבים, אפילו רשות היחידני? אפילו אם זה שני גגות שאין רשות הרבים ביניהם, זה רק למטה רשות היחיד, רצפה של חצר שמפריע בין שני הגגות. תשובה, תשימו לב, תשובה ארוכה, כך מסומן אצלנו. רשות הרבים הצטריך עליה. אנחנו רצינו דווקא להדגיש את הדוגמה הזאת של רשות הרבים. מהו דתמה? היה מקום לחשוב לולי דברי אביי, נאמר לי, יש אחד שלא רוצה לבנות. נעים עלי, למה שהוא לא יכול לטעון, תשמע, אתה אוהב פרטיות או משהו כזה, סוף סוף הבית מצטנוי מבין רשות הרבים, למה אתה רוצה ממני, אתה אוהב פרטיות, אתה בכל מקרה היית צריך, אתה היית בכל מקרה נוהג בצניעות יתר בגלל בני רשות הרבים, אז למה זה שאני נמצא מעבר לכביש זה לא גורם לכך שיש לך דרישות נוספות עליי? היית צריך לדאוג לפרטיות שלך לא בגללי, בגלל בני רשות הרבים, אז אל תצפה ממני לעשות שום דבר. כמה שמלן דיאם עלי, אז מה שהבאי מלמד לנו שאותו נגיד, אותו חושק פרטיות יכול לטעון לשכן מעבר לכביש ככה. רבים, נכון, יש לך טענה בעניין בני רשות הרבים, אבל זה לא, הם לא מהווים איום על הפרטיות שלי כמו שאתה מהווה. רבים, בימם החזולי בלילה, לא חזולי. הרבים, אלו שעוברים למטה, יכולים לראות אותי רק בשעות היום, לא בשעות הלילה. את, בין בימם הבין בלילה חזולי. אתה, בגלל שאתה באותו מפלס, יותר קל, אתה יכול לראות אותי גם בשעות הלילה. הנה מי, עוד הבדל. רבים, כי קיים לא חזולי, כי יתיבנה לא חזולי. הרבים רק בזמן שאני עומד יכולים לראות אותי, אבל בזמן שאני יושב על הכיסא נוח הם לא יכולים לראות אותי. את חזית לי בין כי קאינה בין כי יתיבנה, אתה בכל מקרה רואה אותי בין כשאני קאינה עומד בין כשאני יושב. עוד הבדל, רבים, כי מאינו חזו לי, כי לא מאינו לא חזו לי. הרבים, רק אם הם מכוונים את עצמם להסתכל בריכוז, אז הם יכולים לראות אותי. סתם הם עוברים, הם לא שמים לב עליי. אתה במעבר לכביש באותו מפלס, ממילא נמי חזר, אני גם בלי מאמץ אתה רואה אותי. אז לכן יש לו אותו חושק פרטיות תביעה על אותו מעבר לכביש גם להשתתף בבניית קיר. כל אחד עושה חצי ועודף על גג שלו. אמר מור, ציטוט מלמעלה, יש לנו חיצים פה, אתה יכול לראות מאיפה הציטוט בא. זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו, זה שלא גינת, זה הוא מעדיף. פשיטה, ברור שכל אחד עושה חצי. אז למה אביי צריך ללמד שכל אחד עושה על חצי גגו? לא צריכה, כן צריך את אביי, במאיזה מקרה, תקדים חד מנהו ויבד דידי. הם לא בנו במקביל. אחד בנה מעקה לחצי גגו לפני שהוא בכלל אפילו בא לבית דין לדבוע את חברו. מהו דתימה? נעים על הידך, היה מקום לחשוב שהשכן מימו יכול להגיד זה לזה שכבר בנה על חצי לפני שהוא בכלל טבל. אז השני יכול להגיד שקול וזינקה ועבדי עד כולי, קח את ההוצאות שמתחייבות עבור השלמת הקיר על הגג שלך ותעשה את כל המעקה הזה על הגג שלך. כמה שמלן, מה שאבאי מלמד אותנו, דיום עלי אותו שכן הקדים לבנות חצי, אומר לשכן, את מי טיימה לא עבדת? אתה למה לא עשית? משום דמיטרה השיטח, הכובד של אותו מעקה הוא מחליש, מיטרה מחליש השיטח את הקיר שלך, אז אתה לא רצית לעשות כלום, ואתה עכשיו אתה מבקש ממני לעשות את הכל על הגג שלי. אנא נמי מיטרה להשיטאי, גם לי יש אותו חשש, גם אני לא רוצה החלשת הקיר מעבר, החלשת הבניין מעבר לצורך. אז לכן היה צורך לבאי לומר שכל אחד עושה חצי. אני חוזר, כל אחד עושה חצי גם במקרה שאחד הקדים לבנות את החצי שלו. הגענו לנושא מספר שניים, אז בשוליים כתבנו דין כותל במקרה של גג הסמוך אחד לחצר חברו לגג חברו. אז יש לנו גג, שני מקרים, גג שסמוך לחצר חברו, גג סמוך לגג של חברו. אמר רב נחמן, אמר שמואל. הדגשנו את השמות שמואל, ושבוע הבא רב נחמן במעוינים. בשלב הראשון רב נחמן מצטט את שמואל, בשבוע הבא רב נחמן מדבר, או כתוב רב נחמן דידי, שיטת רב נחמן שלו, של עצמו. אמר רב נחמן אמר שמואל, גג הסמוך לחצר חברו עושה לו מעקה גבוה דל אל עמות, זה כדי למנוע הזק ריאה, אבל בין גג לגג לא. ורב נחמן דידי אמר אינו זקוק לדלת עמות, הכוונה בין גג לגג, אבל זקוק למחיצת עשרה. למי? מה התועלת שמחיצה עשרה? כמובן, מאחר שמדובר בין גג לגג, השיקול של הזק ריאה הזה לא קיים, אז זה מה שהגמרא אומרת. למי? למה עשרה? היא להזק ריאה 400, והנה צריכים 400 יותר מגובה אדם כדי למנוע הזק ריאה, עשרה תפוחים זה לא יועיל לזה. היא לנתפס עליו כגנב, אם זה בא לסמן ההבדל הרשויות, פה זה שלי, מעבר לזה זה שלך, ואם אני נמצא על הגג שלך אתה יכול לתפוס אותי כגנב, אם זה השיקול פה במסיפס ואלמה סגיה, היינו בתחילת המסכת המסיפס, יתדות נמוכים רק לציין את הקו המפריד בין שני הרשויות. אז לא צריך מחיצת עשרה כדי להיות בגדר נתפס עליו כגנב. אי לגדיים וטלאים, אם זה למנוע את החיות של שכן אחד לבוא לגג של השכן השני, אז יש שיעור אחר, זה נקרא בכדי שלא יזדקר בבת ראש. זה בעצם שלושה טווחים, ככה זה מופיע במסכתות אחרות. סגי, זה מספיק שלושה טווחים. אז מה זה השיטה הזאת של רב נחמן עצמו, שבין גג לגג צריכים מחיצה עשרה? לעולם לנתפס עליו כגנב. זה השיקול. אז למה לא מסיפס מספיק? במסיפס מצי משתמת לי, הוא יכול להתחמק, אמר, ממצוי כממציונה, אם אתה שואל, למה, מה אני עושה על הגג שלך, אל תדאג, פשוט יש איזו חפץ שלי שהתגלגל למה, או נפל מידי לעבר השני, לגג שלך, ואני מחפש את החפץ שלי. אז זה מה שהיה קורה, הוא היה יכול להתחמק, למרות שאולי הוא שם ממש בתור גנב, אבל במחיצת עשרה לא יכול לטעון כך שזה נפל מידי לגג שלך. במחיצת עשרה לא מצי משתמת, לא יכול להתחמק. מי טבעי, אם היה חצרו למעלה מגגו של חברו, אין נזקקין לו. כעת אנחנו מקשים קושה. מה זה שאין נזקקין לו? מה אליו? אין נזקקין לו כלל. המפרשים, הרבינו גרשום, מסביר שכאן הקושה על מה שרב נחמן עצמו, רב נחמן דידי אמר, הוא אמר שצריכים מחיצת עשרה. וכאן כתוב אין נזקקין לו, למרות שזה לא אותו דוגמה ממש, אבל בואו נצא מהנחה שאם זה עניין של חצר למעלה מגגו, זה אותם שיקולים כמו בין גג לגג, וכתוב או אין נזקקין לו, משמע לא צריכים שום דבר. אז איך זה שרב נחמן אמר שצריכים מחיצת עשרה? לא, זה לא הפירוש, אלא אין נזקקין לדל הלמות. שמבחינת המקור הזה חצר אצל גג, זה נכון שלא צריכים דל הלמות, אבל נזקקין למחיצת עשרה. אז כמו שרב נחמן עצמו אמר במקרה של בין גג לגג. מקרה שלישי בצד יש לנו נושא בניין כותל בשני חצרות זו למעלה מזו. אתמר, שתי חצרות זו למעלה מזו, כמו בבנייה מדורגת, חצר אחד למטה, חצר אחד למעלה, ובין חצר לחצר כן צריכים קיר מפריד. אמר רבונה, יש כאן מחלוקת רבונה ואחר כך הפחיסטה, הבלטנו את השמות. אז רבונה אומר, תחתון בונה מכנגדו ועולה, ועליון בונה מכנגדו ועולה. הדייר התחתון הוא מתחיל בבניית החומה או הקיר מהרצפה, מהמפלס שלו, עד שהוא מגיע למפלס השכן למעלה. זהו, והשכן למעלה מתחיל משם, הוא אחראי לבנות משם, ועליון בונה מכנגדו ועולה, עד שמגיע לגובה הדרוש, אולי זה גובה של דל הלמות. זה שיטת רבונה. רב חיסטה אמר, עליון מסייע מלמטה ובונה, הם משתתפים בכל האוצות מההתחלה. זאת אומרת, העליון כבר משתתף באוצות מבניית הכותל מרצפת התחתון. תניה קבעתי דרב חיסטה, וכן יש כאן ברייתא שמסייעת לשיטת רב חיסטה. שתי חצרות זו למעלה מזו. לא יאמר העליון, הרי אני בונה מכנגדי ועולה, אלא מסייע מלמטה בונה. ואם הייתה חצרו למעלה מגגו של חברו, זה ציטוט, ראינו את זה מקודם, אינו זקוק לו. והגמרא אמרה בהגנתו על שיטת רב נחמן למעלה, שהכוונה אינו זקוק לו, כאן הוא לא צריך דל הלמות, אבל הוא כן צריך עשרה טווחים. עד כאן שיעורנו להיום.